לכולם, אנחנו בפרק י' ד' פסקה כף ד' נקרא את הפסקה. הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא, אף על פי שהיא דבר שבטבע, מכל מקום יש בה קצת כפרה, וכשמשימים הלב להרחיב את הבושה, כל מה שהיא מתרחבת הרי היא מרחבת את חוג הסליחה על כל החטאים כולם, כי הרי הם שייכים זה לזה בתוכן של עבירה גוררת עבירה. ואם כן, המתבייש מאחד מחטאיו, מכולם הוא מתבייש. והרי התשובה של יראת השם, שהיא הבושה, מתפשטת על כל שיעור חומתו, ומתכפר לו בזה אפילו מחטאים דבעינן בהו, שצריכים בהם תשובה רבתא, תשובה רבתי, תשובה גדולה, דחזיה לחפה על כל עובדוי, שראויה לחפות, לחסות, על כל המעשים שלו, כפי שמופיע כאן בתרגום למטה, על פי המשפט הזה הוא, כמו שכתוב כאן זוהר ויקל, התרגום שאנו צריכים בהם תשובה גדולה, ראויה לחפות על כל מעשיו. טוב, אז קודם כל, הנושא המרכזי של הפסקה הזאת היא, הנושא המרכזי הוא הבושה. סוגיית הבושה. הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא. מה זה להיות אדם מתבייש? אז המהר"ל חוזר הרבה מקומות, בעיקר המקום הטבעי למצוא את הדברים, ישראל בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מה זה ישראל בישנים? אומר המהר"ל בלשונו, המתבייש הוא בעצם מתפעל. כלומר, האדם המתבייש ממה שהוא או ממי שהוא, הוא בעצם מתפעל מאותו דבר שהוא מתבייש ממנו. מה זאת אומרת מתפעל? שמישהו אחר, או המציאות האחרת שממנה הוא מתבייש, פועלת עליו. ולכן גם בענייני הטבע, כשאדם נמצא במציאות שבה או המציאות או האנשים שאיתם הוא נמצא הם בעלי שיעור קומה, בעלי ערך, בעלי חשיבות, או המציאות שבה הוא נתון היא מציאות בעלת חשיבות, אז האדם הרבה פעמים ימצא את עצמו נפעל על ידי אותה מציאות. כלומר, המציאות הזאת פועלת עליו. עד כדי כך למשל, שהוא התבייש לדבר, לדוגמה. הוא התבייש לעשות, או לפעמים אפילו הוא התבייש להיות באותה מציאות, כי הוא התפעל כל כך מאותם האנשים שפועלים עליו עד כדי כך שהם חס ושלום יכולים להביא למצב למשל שהם משתקים אותו. גם זה יכול להיות. בכל אופן יגיד המהר"ל שתכונת הביישנות היא תכונת ההתפעלות. המתבייש מתפעל מאחר, כלומר אחר פועל עליו, הוא מתפעל בלשון נפעל, כלומר הוא מישהו פועל עליו, הוא פסיבי ביחס לאותה הפעולה שפועלת עליו, או ביחס לאותו הפועל שפועל עליו. לכן כשחזל אמרו ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, הם באו לומר לפי זה, אומר המהר"ל שישראל בישנים, דהיינו שאנחנו יש בנו תכונת ההתפעלות, ואנחנו אמורים להתפעל, אם אנחנו מחווים את התכונה הזאת נכון, אנחנו אמורים להתפעל מהשם, אמורים להתפעל מהאמיתות האלוקיות, אמורים להתפעל ממה שיש מה להתפעל ממנו. כלומר, מאיזשהו כוח יותר עליון מאיתנו, אם זה אמת גדולה, טוב גדול, צדק גדול וכו', שאנחנו מתפעלים ממנו. לכן מי ששם לב, במשפט האחרון כמעט, קצת לפני האחרון של הפסקה הזאת, והרי התשובה של יראת השם, שהיא הבושה. זה משפט כוללני מאוד. כלומר, אם אדם צריך לעשות תשובה, והתשובה הזאת היא בעצם ביטוי ליראת השם שלו, התכונה או ההנהגה שמבטאת את יראת השם, זה בעצם בושה. כשאדם מתבייש ממה שהוא עושה, ממה שהוא עשה, וכו'. אז בואו נקרא מההתחלה. הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא. כשאדם מגיע למצב שהוא נפעל, כלומר, מציאות אחרת פועלת עליו, הוא נפעל, הוא מתפעל. הוא מתפעל ממה? הוא מתפעל מפני החיסרון שיש לו. הוא מתרשם מפני הניסיון שיש לו. לא נתחבר לאתמול יותר מדי, אבל נגיד זה מלחיץ אותו, החטא שיש לו, החיסרון שיש לו. אז לא צריך להגיע ללחצים, אבל יש כן צריך להגיע לבושה, איזושהי חוסר התאמה בין המציאות החסרה נקראת חטא לבין המציאות האמיתית, הפוטנציאלית שלי. לכן כשאדם מגיע למצב שבפנימיותו, לא כלפי חוץ, הוא משחק אותה כמתבייש, הוא משחק אותה כמתפעל. הרמח"ל כותב במסילת ישרים במידת הנקיות שיש כל מיני סוגים של גאוותנים. אז הוא אומר, יש גאוותנים שמראים את הגאווה שלהם, ויש גאוותנים שמשחקים אותה. וכל כך הרבה ענווה שהגאווה היא מסתתרת מתחת לפני השטח. אבל אומר הרמח"ל, הגאווה הזאת יוצאת מתחת לפני בין הסדקים, כמו אש שנמצאת בין החרכים שבקיר, אז היא מוצאת את החרכים, את הסדקים הקטנים, לצאת דרך הלבנים. היא תמצא את הדרך לצאת מתוך הקיר הזה. אותו דבר, יש גאוותן שהוא גאוותן גלוי. יש גאוותן שהוא גאוותן סמוי, שהוא מתנהג כלפי חוץ בענווה. אז כאן מדובר על הענוותן האמיתי, שהוא מתבייש מבפנים, בפנימיות הלב. אז הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא. כלומר, האדם באמת בתוכו פנימה מתפעל על ידי החטא, החיסרון שלו. וזה מפריע לו, וזה כואב לו. והוא מוצא את עצמו כפסיבי ביחס לאקטיביות של החטא שפועלת עליו, והוא מתבייש מזה. אז אומר הרב, הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא, אף על פי שהיא דבר שבטבע, אף על פי שעצם הבושה, עצם זה שאדם מתפעל מדברים שהוא צריך להתפעל, למשל אדם מתפעל מהחסכים שלו, מהחסרונות שלו, מתפעל בצורה שלילית, כן, כלומר זה כואב לו. אז עצם זה שהוא מתפעל מהחטא שלו, זה דבר שבטבע, כלומר, בטבעו של אדם, שכשהוא יודע מה רצוי, מה האמת, מה הפוטנציאל האמיתי שלו, ומה בפועל הוא השיג מכל זה, באופן טבעי אדם מתבייש. כשאדם למשל אומר איזשהו משפט, שהוא לא מתאים למדרגתו, ואחר כך הוא חושב על המשפט הזה שהוא אמר. הוא בפרט אם הוא היה בנוכחות אנשים שקלטו את המשפט שהוא אמר. ונגיד שהמשפט הזה באמת לא מתאים למדרגתו, איזשהו משפט שטחי, חסר סבלנות, קצר מועד, וכדומה, זה הדרך. הוא יתבייש. למה הוא יתבייש? כי הוא יודע שזה לא, הוא הרבה יותר עמוק, הוא הרבה יותר ערך אפיים וכו'. אז אף על פי שעצם הבושה מפני דבר שהוא גדול ממך, זה דבר שבטבע, אז הייתי אומר שאדם שמתבייש מהחטא, זה לא איזה תהליך כפרה על החטא. מה זה כפרה? אמרנו כמה פעמים, רש"י אומר על התורה בפרשת וישלח דווקא, אולי החפרה פניו במנחה, אומר רש"י, כל לשון כפרה שבתורה, לשון העברה וכינוח. כמו הכופר, הזפת שהוסמה בתיבת נוח, נמרחה על התיבה מבחוץ. מה התפקיד של הזפת היה? להעביר ולקנח את המים שנמצאים מחוץ לתיבה, שלא ייכנסו לתוך התיבה. באמת שאלה פעם שאלנו, למה רש"י לא אומר שם, בפעם הראשונה, כל לשון כופר שבמקרא, לשון העברה וכינוח, הזפת, זה פעם ראשונה שמצאנו את הדברים בפרשת נוח. למה רש"י מחכה את פרשת וישלח? בסדר, שאלה טובה. באמת אין לי תשובה לשאלה הזאת. אבל, בכל אופן, לשון כפרה בתורה, הכוונה, אומר רש"י, כל לשון כפרה בתורה, לשון העברה וכינוח. מעביר ומקנח. הזפת מעבירה ומקנחת את המים שמחוץ לטבע, שלא יכנסו לתוך הטבע. אז כפרה, זה בעצם איזשהו לכלוך שאדם מתלכלך בעקבות החיסרון שלו. כי הרי כל חיסרון יוצר איזה רושם, איזה השפעה. וההשפעה הזאת זה איזשהו סוג של לכלוך על האדם, על העצמיות של האדם, וסוף סוף האדם צריך להתקלח מהלכלוך הזה. אדם לא יכול להגיד, אחרי שהוא נפל בשלולית באמצע הרחוב, הוא בא הביתה, אומר, אני מרגיש נקי. זה יפה מאוד שאתה מרגיש נקי, אבל הבגד שלך מלא בוץ, הגוף שלך מלא בוץ. אתה והבגד שלך צריכים להיכנס לכביסה. הבגד ייכנס למכונה, ואתה תיכנס למקלחת. אז מאוד יפה שאני מרגיש נקי, אבל בפועל אני מלוכלך. לכן צריך לעשות, האדם צריך לעבור תהליך של כפרה, תהליך של העברה וכינוח. אז אומר הרב, אף על פי שהבושה שהאדם מתבייש, ההתפעלות של האדם מהחטא שלו, היא דבר שבטבע, כי באופן טבעי אדם מתבייש, כשהוא פועל פעולה או חושב מחשבה, או נמצא או מעמיד את עצמו במקום, בעמדה שהיא קטנה על המציאות האמיתית שלו. היא לא הוא. אז באופן טבעי אדם מתבייש. אז איזה כפרה יש פה? איזה כינוח יש פה? איזה העברה, איזה ניקיון יש פה? אומר הרב, הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא, אף על פי שהיא דבר שבטבע, כי בטבעו של אדם להתבייש, להתפעל מפני דבר שלמעלה ממנו, מכל מקום זה לא נגמר בבושה בממד הטבעי, אלא יש כאן איזו התחלה של מרוק רוחני אלוקי, מכל מקום יש בה קצת כפרה. הבושה היא לא מספקת, כנראה שצריך עוד כל מיני אמצעים כדי באמת להעביר ולקנח את הרושם שנשאר פה, בעקבות החטא, שנוצר פה בעקבות החטא, אבל יש קצת כפרה. הכאב הזה, עצם הבושה, עצם ההתפעלות, עצם הכאב הזה, עצם זה שאדם שם את עצמו כמתפעל מתחת למדרגה יותר עליונה ממנו, זה כבר התחלת כפרה. ואני חושב שזה ברור, כי מה שהרב אומר בהמשך, שהתשובה של יראת השם, אם אדם מתבייש, ממה הוא מתבייש בעצם? הוא מתבייש מהאלוקי שבו שלא מופיע. אז בעצם ממי הוא מתפעל? הוא מתפעל מהשם. אז זה כפרה, זה התחלת כפרה. זה לא איזה מנגנון חיצוני, זה אמיתי. באמת זה ככה. לכן אומר הרב, עוד טיפה נקרא, וכשמשימים הלב להרחיב את הבושה, כשאדם שם אל ליבו, שעצם הבושה, עצם ההתפעלות מכוח עליון ממנו, שהוא ריבונו של עולם, הוא מלא ההתנהגות שלו, ניקח את הדוגמה הזאת, היא לא מתאימה להתנהגות שצריכה להיות במחיצתו של ריבונו של עולם. וכשמשימים הלב להרחיב את הבושה, לא להתבייש מלהתבייש, ולא להתבייש מלהעמיק את הבושה. אדרבה, ככל שאדם הוא יותר מודע למדרגתו, הוא יותר מודע לפער בין משהו בפועל גילה לבין מה שהוא שייך באמת אליו, ממילא הבושה שלו יותר חריפה, יותר קיצונית, יותר כואבת, כי הוא באמת מזהה יותר את הפער בין הפוטנציאל האמיתי שלו, המהות האמיתית שלו, לבין מה שבפועל יצא אל הפועל כרגע. לכן הוא, כשמשימים הלב להרחיב את הבושה, תראו מה אומר הרב, כל מה שהיא מתרחבת, ככל שאדם יותר מתבייש, גם בעומק, גם ברוחב וכו', כי כל מה שהיא מתרחבת, הרי היא מרחבת את חוג הסליחה על כל החטאים כולם. עכשיו מצד האמת יגיד הרב עוד מעט, שזה לא עניין כמותי של הרחבה כמותית של הבושה. הבושה היא הייתה ברוחב מטר, עכשיו הרחנו אותה לרוחב 5 מטר. זה לא מדובר על כמות, אלא כי הרי כל החטאים הם שייכים זה לזה. הרי בתוכן, איך הם שייכים זה לזה? בתוכן של עבירה גוררת עבירה. אם כן, כשאדם עושה עבירה, ממילא יתרחק מהשם, יתרחק מהשם, הוא יותר שייך לעבירה הבאה. וכן להפך, אדם עשה מצווה, ממילא יותר יצטוות אל השם, יותר יתחבר אל השם. ממילא המצווה תגרור מצווה. לכן רכבת העבירות ורכבת המצוות, זה לא בכאילו, זה אמיתי. אדם שעושה מצווה, הוא נמצא במקום אחר מאשר המקום שהיה לפני המצווה. ממילא יותר מצוות אל השם. יותר מצוות אל השם, אז הוא יותר קרוב לעשות את המצווה הבאה, וכן להפך. אדם עשה עבירה, הוא יותר רחוק מהשם, ממילא יותר קרוב לעשות את העבירה הבאה. לכן מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, כי שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. שכר המצווה, עצם הציוות, עצם החיבור. שכר עבירה, עצם הריחוק. ממילא מצווה תגרור מצווה, ועבירה תגרור עבירה. אז כשאדם מרחיב את הבושה, הוא בעצם מרחיב את המבט המתפעל שלו על החיסרון שלו מכל החטאים שלו. כי הרי כל החטאים זה בעצם דבר אחד. זה בעצם מציאות אחת, זה מציאות שהיא ריחוק מאלוקים. אז נכון שלחטאים האלה יש הרבה לבושים, ואולי הרבה הופעות, ואולי גם הם בתחומים שונים. זה נכון. אבל בסופו של דבר, בתחילתו של דבר, זאת מציאות אחת. בואו נקרא את כל המשפט הזה. וכשמשימים הלב, על הלב, להרחיק את הבושה, כל מה שהיא מתרחבת, הרי היא מרחבת את חוג הסליחה על כל החטאים כולם. כי הרי הם שייכים זה לזה בתוכן של עבירה גוררת עבירה. ואם כן, המתבייש מאחד מחטאיו, מכולם הוא מתבייש. למה? כי על מה אני מתבייש מהחטא? אני לא מתבייש מהמעשה הספציפי שעשיתי. אני מתבייש מזה שהמעשה הספציפי שעשיתי, הוא בעצם מגלה שהמעשה הזה מרחיק אותי מהשם. אז אני לא רוצה להתרחק מהשם. לא רוצה להתרחק מהאמת, והמעשה הזה מרחיק אותי מהשם. לא רוצה להתרחק מהטוב, מהיושר, והמעשה הזה מרחיק אותי מהטוב והיושר. אז זה לא רק המעשה הזה, זה כל מה שמרחיק אותי מהטוב והיושר. אז כשאדם מתבייש מחטא אחד שלו, כלומר הוא הופך את עצמו למתפעל, הופך את עצמו לנפעל בפני האלוקי, אז הוא בעצם מתבייש על כלל החטאים שלו. גם אם הוא כרגע לא יכול לשים את האצבע על כל החטאים. עצם זה שמפריע לי הריחוק מהשם ביחס לנקודה אחת, לנושא אחד, זה מגלה שכל מה שמרחיק אותי מהשם מפריע לי. אז ההתביישות או הבושה בפרט אחד היא בעצם בושה על הכל. אם כן, המתבייש מאחד מחטאיו, מכולם הוא מתבייש. והרי התשובה של יראת השם, שהיא בעצם ההכרה שהוא ירא, הוא מעריך, הוא מעצים, נותן חשיבות לכוח עליון ממנו, הוא ריבונו של עולם. והרי התשובה של יראת השם שהיא הבושה, מתפשטת על כל שיעור קומתו. אז מאיפה זה התחיל? התחיל סך הכל מזה שהאדם מתבייש. אדם מתפעל. אדם מתבייש ומתפעל, יכול להיות שהוא מתבייש כרגע על נקודה אחת, בעצם הוא מתבייש על הכל. הוא מתבייש על הכל, אז בעצם הוא מגלה את נקודת הריחוק שלו מריבונו של עולם, ובעצם איזשהו מתבייש זה מראה כמה הוא רוצה להיות נפעל על ידי ריבונו של עולם. אז ממילא זה מתפשט על כל החיים שלו. ממילא, הוא מתכפר לו, זה לא רק בושה כדבר טבעי, דבר שבטבע, אלא זה כפרה. כי הכפרה היא בעצם מקנחת ומעבירה. את מה היא מקנחת ומעבירה? את הבושה. הבושה עצמה היא המקנחת ומעבירה את המציאות החסרה שאני הייתי בה לפני שהתחלתי להתבייש. הייתי אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אדם שחוטא חטאים או חסר חסרונות, הבעיה אצלו מתחילה מכך שהוא לא מתבייש. אין לו בושה. יש ביטוי כזה היום, איבד את הבושה. אדם שאיבד את הבושה זה אדם שהוא לא מתפעל מכלום. ברגע שאדם מתחיל להתפעל ממשהו, ודאי הוא מתחיל להתפעל מריבונו של עולם, לפחות כלפי משהו, כלפי דבר אחד, זאת כבר התחלה טובה. אבל אדם שלא מרשה לעצמו להיות נפעל, לא מרשה לעצמו להיות מתפעל, כל הזמן הוא חושב שהוא פועל, הוא האקטיבי, הוא הקובע, הוא הגדול, הוא הגאוותן, הוא היודע, הוא הכל, הדרך חסומה. מתי האדם באמת יכול להתחיל לנוע במסלול הנכון? כשהוא מתחיל להיות נפעל על ידי השם. והפעילות הזאת היא תבוא לידי ביטוי בפעם הראשונה, על ידי זה שהוא יזהה את המרחק בינו לבין מה שצריך להיות, וזה יפעל עליו. זה יטלטל אותו, יזעזע אותו, הוא יתבייש מזה. ולכן ממילא, כשהוא מתבייש על חטא אחד, הוא מתבייש על הכל. הוא מתבייש על הכל, זה מה שרוצה להיות קרוב להשם. ממילא זה מתפשט על כל שור קומתו, וממילא מתחיל תהליך כפרה, הוא מתכפר לו בזה, אפילו שהוא מתבייש בפנימיותו על דבר אחד. מתכפר לו בזה אפילו מחטאים גדולים, שצריכים תשובה רבה, תשובה גדולה. שיחסו על כל החטאים שלו, על כל המעשים שלו. זה יסוד גדול היסוד הזה. תכונת ההתפעלות. כן, דבר.
הרב, יש אפשרות שהרב הוא מתכוון שהתשובה מתרחבת, אולי אם אני בא מתוודא בפני עצמי, בעלי הלב שאני חושב, אני אומר, נכון, עשיתי טעות כזו וכזו, אז אני כן מתבייש, אבל אם אני מתבייש בפני רב, בפני חבר, בפני מישהו שאני עוד יותר מתבייש, אולי אז גם התשובה יותר מתרחבת.
נכון, אתה צודק. כתוב ברמב"ם להלכה שעל דברים שבין אדם לחברו אדם צריך להתבייש ברבים. על דברים שבין אדם למקום אדם צריך להתבייש בינו לבין עצמו. כי זה גאווה להתבייש על בין אדם לחברו, אתה מספר את כל מה שעשית, על בין אדם למקום אתה מספר כל מה שעשית נגד השם. אבל אנחנו עכשיו מדברים על העיקרון. ככל שאדם יותר מתבייש ולא משנה אם הוא מבטא את הבושה הזאת כלפי עצמו, כלפי חברים, כלפי אשתו, כלפי כל העיר, לא משנה כרגע, עצם זה שיש בו תכונת הנפעלות, זה מראה שהוא קרוב אל המקור. והוא מתבייש בעצם מהמקור. הוא מוכן להיות נפעל על ידי המקור, על ידי מקור הכל, על ידי ריבונו של עולם. ממילא זה מתפשט על כל הקומה שלו. ממילא עצם זה שאדם מתבייש על פרט אחד של החיים שלו, ונגיד שהוא מתבייש אמיתי בפנימיות הלב, כמו שהרב אומר, זה מגלה שבעצם הוא מתבייש על הכל. יכול להיות שהוא לא יודע לשים את האצבע על זה. אבל אם הוא מתבייש על הריחוק שלו ביחס לנושא מסוים מהשם, אז מצד האמת הוא מתבייש על הריחוק שלו מהשם בכל הנושאים, בכל התחומים, גם אם הוא לא יודע לשים על זה את האצבע עכשיו. כי אחרת הוא לא היה מתבייש. ועצם ההתפעלות הזאת, זה יתחיל לבנות אצלו איזשהו סוג קודם כל של כפרה. ובאמת, הוא ירצה כן למקם את עצמו במקום הנכון ביחס לשם. כן. יוגב.
איך זה מביא אותו להתבייש? אתה מתכוון שאני צריך עד
נזכר בכל החטאים האחרים? לאו דווקא אם אתה נזכר באופן טכני, אתה לא עושה רשימת מכולת של כל החטאים. עצם זה שהאדם מרגיש פער בין המציאות הנתונה שלו לבין מה שהוא מסוגל להיות, וזה יוצר אצלו בושה ביחס למה שהוא מסוגל להיות וביחס למה שכן יצא אל הפועל כרגע, זה מגלה שכל הפערים בין מה שהוא צריך להיות לבין מה שיצא אל הפועל, כל הפערים האלה מפריעים. יכול להיות שכרגע הקטליזטור שיורר פה את הכל זה דווקא חטא מסוים. זה דווקא הסיטואציה, כל אחד מאיתנו יודע על עצמו. שאם הוא ינסה, אם הוא ישאל, תגיד, אתה יכול לשים את האצבע על נקודה אחת בתהליך התשובה שלך שהייתה איזה קו פרשת מים, איזשהו מהפך, שם התחיל המהפך. אז יש כאלה שיודעים לשים את האצבע. ואז אותו אחד שואל את עצמו, רגע, למה דווקא הנקודה הזאת הייתה המהפך אצלי? היו הרבה נקודות אחרות, שלכאורה הן נראות אולי אפילו הרבה יותר חמורות. למה דווקא הנקודה הזאת? לא תמיד יש לנו תשובה על זה. אבל עובדה שנקודה אחת, היא זאת שזיעזעה אותנו, היא זאת שטלטלה אותנו, היא זאת שגרמה לנו את ה... את ה, את ה היא עזרה לנו להיות מתפעלים, וזה יקרין על כל המרחב. ויכול להיות שזה יתחיל לפעמים בנקודה אולי צדדית, בנקודה אולי שולית, אולי בנקודה אפילו פחות חמורה. אבל הנקודה הזאת, היא בעצם מגלה לעיקרון.
שהבושה גם היא גורמת את המטרה הפוכה, במקום שהיא תראו לנו להתקרב, היא גורמת לנו הרגשה רעה, ואז עוד יותר כתוצאה מזה להתרחק.
נכון, אז כאן מדובר על בושה שהיא לא משתקת, אלא על בושה שהיא מטלטלת ובונה במובן החיובי. בוא נגיד את זה רגע בצורה החיובית. יש, כידוע, בגמרא במסכת שבת, הגמרא מביאה סתירה בין פסוקים שונים ופותרת את הסתירה. בתחומים שונים. אז למשל, אחד התחומים זה סוגיית הפחד. מצד אחד, אומרת הגמרא, כתוב, פחדו בציון חטאים. משמע, שעצם הפחד הוא חטא, ואדם המפחד מגלה שהוא חוטא. אם כן, הפחד זה דבר רע. מצד שני, כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. אם כן, האדם המפחד תמיד הוא אדם מאושר, הוא מאשר את עצמו. וכן, לפי הפסוק הראשון משמע שפחד זה חטא, וגם מגלה על חטא. ולפי הפסוק השני משמע שפחד זה תכונה חיובית מאוד. אשרי האדם מפחד תמיד. עונה הגמרא תירוץ. פחד באופן כללי כתכונה, כהנהגה, זאת מידה רעה מאוד. הרב יגיד במקומות רבים שזאת התכונה הכי רעה שבאדם. היא נוטלת ממנו את זיו החיים. ממש משתקת אותו. אבל פחד בדברי תורה, אומרת הגמרא, זה טוב. אשרי אדם מפחד תורה, אשרי אדם מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה כתיב. זה בדברי תורה. אומר רש"י, מה זה אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה כתיב? אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה, שמא ישתכח לימודו ממנו. אם אני הייתי רש"י, הייתי שם נקודה פה. הבנתי, למה אני מפחד תמיד בדברי תורה? שמא ישכח את לימודי. אומר רש"י עוד כמה מילים. אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה, שמא ישתכח לימודו ממנו, מוסיף רש"י ואומר, שמתוך כך, מתוך הפחד הזה, שמא ישתכח לימודו, מחזיר לשנותה תמיד. הוא חוזר לשנות, ללמוד עוד ועוד, עד שבסוף הוא יזכור. אם כן, הפחד החיובי שעליו מדברים, שהוא רק בדברי תורה, וצריך להבין למה דווקא דברי תורה, ונעזוב את זה כרגע, הוא לא פחד משתק. הוא פחד מאתגר, הוא פחד בונה, הוא פחד מצמיח, הוא פחד מקדם. אז תכונת הבושה שעליה אנחנו מדברים במובן החיובי, זה לא בושה במובן המשתק. זה בושה במובן הבונה, המצמיח. אז אם אדם מתבייש, זה אדם שמצטמק בתוך עצמו ועד כדי כך שהוא נהפך להיות כלום, לא על זה אנחנו מדברים. אף על פי שיכול להיות דבר כזה, אני לא אומר שלא. אבל אם תכונת הבושה, היא בעצם מגלה לאדם מה הפוטנציאל שלו, והיא מגלה לו איפה הוא ביחס לפוטנציאל, וזה מאתגר אותו להתחיל לנוע לקראת הפוטנציאל שלו, אז הפוך, אז הבושה היא תכונה נפלאה מאוד. בסדר, אני מסכים איתך, יוגב, שלפעמים הבושה יכולה להביא את האדם לאיזו הצטמקות כזאת, עד כדי כך שבסוף הוא מתאדם מהמציאות. זאת הבושה השלילית, זאת הבושה שלא עליה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים על הבושה השלילית שגורמת לאדם להיעלם מהמציאות. אלא הפוך, הבושה, אם אתה נמצא בחברת אנשים, שאתה יודע שהיום, כשהם דנים בנושא מסוים, אין לך מה להגיד. אין לך מה להגיד באותו נושא, כי לא למדת. אבל אתה יודע שמבחינת הפוטנציאל שלך, אתה כן מסוגל להגיד משהו בנושא הזה שבו הם דנים. בתנאי אחד, שתשב ותלמד על הנושא, יהיה לך אחר כך מה להגיד, עוד שנתיים יהיה לך מה להגיד. אז יש אנשים שכשהם יהיו בחברת אנשים כזאת, בחברה כזאת של אנשים, הם ירגישו כמה הם רחוקים מהמציאות של אותם אנשים, הם יותר לא ירצו להיפגש איתם. ויש בדיוק אנשים הפוכים. רגע, למה הוא כן ואני לא? הרי גם יש פוטנציאל כזה, הרי אני יודע מאיפה הוא התחיל, הוא התחיל בדיוק במקום שלי. אז גם אני מסוגל. אז עד רבה, זה לא ישתק אותך, זה יאתגר אותך. אתה תלך ותלמד במרכאות, ועוד שנתיים אתה תעזור לחבורה, ויהיה לך מה להגיד. ואולי אתה תגיד את הדברים היותר נכונים. כי אם אדם מתנהל לפי הבושה המשתקת, המעדה אותו מהמציאות, אז על ימין והשמאל הוא יתבייש. בכל תחום, בכל נושא, בכל חברה, יש מה להתבייש בנושא כזה, בעניין אחר. אבל אם אדם מבין שיש לו יכולות, יש לו כישרונות, הוא צריך להוציא אותו מהכוח לפועל, למה שיתבייש? למה שיתבייש בושה במובן המשתק? הפוך, הבושה הזאת היא תאתגר אותה. אלא אם כן, אני יודע שבנושא הזה באמת אין לי מה להגיד. אני מתבייש להיות בחברת רמקולים שמגבירים את הווליום, נגיד. כי אין לי כלי כזה בגרון שלי שיכול להגביר ווליום. אז זאת בושה שתשתק אותי. טוב, אני לא צריך להתבש מרמקול, כי אני לא רמקול. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשה אני רמקול. אין לי יכולת ההגברה. זה לא כישרון אנושי להיות מגביר. אני לא מגביר. אז אין לי מה להתבש מזה.
אבל אם אני
אבל מה שאני כן מסוגל אליו, אני צריך להתבייש. וההתבושה הזאת היא מאתגרת. היא בונה. בסדר? תן לי אור. זה כל הזמן. זה כל הזמן. ככל שאדם יותר פנימי, יותר מתבייש ביחס למדרגה שהוא נמצא בה, ביחס שבין המדרגה שהוא נמצא בה לבין מה שהוא יכול להיות. אז כל הזמן אנחנו מתביישים. אני מתבייש שמה שאמרנו על הפסקה הזאת זה רק מה שאמרנו. בתנאי שעוד רבע שעה, עוד שלושה ימים, עוד חודשיים, עוד מאה שנה, נבין קצת יותר. נכון, לכן תמיד אנחנו מתביישים, לכן ישראל ביישנים, רחמנים, גולמי חסדים, תמיד אנחנו ביישנים. כי תמיד אנחנו נפעלים מהפוטנציאל האלוהי שנמצא בתוכנו. כן.
אני לא מבין כל כך מה החידוש פה בבושה. הרי הבושה זה סנסור בעצם, שהאדם עשה איזה הכנה כלשהי, והרים את עצמו מהמציאות שהיה בה. וזה מה שגרנו בעצם לבושה. אז בעצם הרמה הזאת, זה מה שנותן לו פה את הכפרה, נותן לו...
נכון.
נותן את הקידום הזה. הבושה, בסדר, זה רק איזה משהו שמסמל בעצם שאתה לא שמה.
מי אחוז? משהו... אתה צודק, הבושה זה קטליזטור.
לא יותר מזה.
נכון. הבושה זה שעון מעורר. אבל, יש, אבל אתה יודע שיש כאלה שכל כך חסמו את עצמם, חסמו את יכולת ההתפעלות שלהם, שהם כבר לא מתביישים. יש דבר כזה. אדם איבד את הבושה, אז הוא יכול לאבד את הבושה בינו לבין עצמו, יכול לאבד את הבושה בינו לבין חבריו, יכול לאבד את הבושה בינו לבין אלוהים. יש לפעמים איזה חספוס כזה, איזה ציניות כזאת שכבר, אתה כבר לא מרשה לעצמך להתפעל. לא מרשה לעצמך להתבייש. זה מין גסות כזאת. יש דבר כזה, לצערנו הרב. אז יש אנשים שאיבדו את הבושה, שאין להם בושה. זה קורה או לא קורה? קורה. האם אפשר לאבד את הבושה לגמרי? כנראה שלא. אבל האם אפשר, מה שנקרא, לעשות מצמוצים של איבוד הבושה? כנראה שכן. אני חושב שככל שהאדם הוא יותר פתוח להתבייש, זה דווקא מראה על מעלתו. זה לא מראה על חסרונו. זאת מעלה גדולה להיות ביישן. זאת מעלה גדולה להיות מתפעל ממי שאתה חושב שיש מה להתפעל ממנו. היית בוויכוח בנושא מסוים עם חברים. אתה אמרת את דעתך, אחרים אמרו את דעתם. ישנת על זה יום יומיים, השתכנת שהם צודקים. מה הבעיה? לחזור לאותו חבר, להגיד, אתה יודע מה, השתכנת, אתה צודק, תהית. איזה יופי. אתה צודק. או לפחות בנושא מסוים, במיקוד מסוים, בזווית מסוימת, אתה צודק, לא שמתי לב לנקודה שאתה מעיר לי, 100%, אני מודה, אתה צודק. תודה רבה שהארת את עיניי. מה הבעיה להיות אדם כזה? למה תמיד אנחנו דבקים באיזשהו, איזושהי אמת מוחלטת, כאילו כל האמת נמצאת אצלנו, ואיבדנו תכונת ההתפעלות? למה? באמת זה לא מובן. אדרמה, אדם גדול זה אדם מתבייש. זה אדם מתפעל. זה אדם שיודע שלא כל האמת אצלו. ויש עוד הרבה עבודה. וזה עצמו מאפשר לו באמת את ההתפתחות, את ההתקדמות. כן, יוגי. תומר.
קמתי הרב שאל לגבי למה אנחנו עושים את זה. אני חושב שיש בנו איזה משהו שאומר לנו ש... אם אנחנו נבוא ונודה בטעות שלנו, הפעם, אז מעתה בעלה...
ינצלו. ינצלו את זה. יגידו, הודית שטעית...
עכשיו כל פעם, זה לא סתם ינצלו, אלא גם מבחינה פנימית, הבן אדם שאתה נגיד רגיל להתפקח איתו על דברים, אז הוא יתפוס את זה כבן בעיני עצמו.
אז אנשים קטנים. אז אנחנו מתקטנים על פי קוטן האנשים.
זה בעיה.
זה בעיה חמורה.
זה בעיה...
אז לא צריך להתקטן על פי קוטן האנשים, צריך להתגדל על פי הגודל שלנו, ממילא אם אנחנו נהיה גדולים באמת, גם החברה הקטנה תתגדל.
יכול להיות גם ההפך,
הרב,
שיגידו,
וואלה,
זה בחור שכן אפשר
לדבר
איתו, וכן אפשר
להתייעץ
איתו,
והנה,
אני נכנס
לשום לשיחה. מצוין. אני הייתי מציע הצעה. אם אתה נמצא בסיטואציה שאתה חושב שיבינו את ההתפעלות שלך, את הבושה שלך, את החזרה שבך, כלומר, זה שאתה חוזר בך, את זה שאתה מספיק בעל ענווה להגיד, פה אני עושה מה שנקרא מקצה תיקונים, מקצה שיפורים, אם אתה חושב שיש אנשים שינצלו את זה, אפשר אולי בעדינות להוסיף איזה משפט, אל תחשבו שאני פרייר. אני לא טמבל כמו שאתם חושבים. בנקודה הזאת, אני חושב שאני לא דייקתי, אני טעיתי. המצד שלי, לוותר על תכונת ההתפעלות, על תכונת הבושה, מה פתאום? אני מסכים, אני מודע למה שאתה אומר. יש, לצערנו הרב, מעגלים חברתיים כאלה ואחרים שינצלו את עדינות הנפש, את הצלות הנפש, את התמימות, את האלוהיות. יכולים לנצל את כל זה. לצורכיהם הקטנים, לקוטן שלהם. אני מסכים איתך. בסדר? כן.
ילד
ביישן
זה אומר
בהכרח
שהוא ילד שמתפעל יותר?
כן. בכלל, תכונת הביישנות היא תכונה ישראלית. ילד ביישן זה מעלה. מצד שני, לא ביישנות שתביא לידי שיתוק. הביישנות שתביא לידי פעילות, לידי עשייה. טוב, נסיים פה.